אנחנו הולכים לבחירות? בטווח הקרוב?
מתגדיר טווח קרוב.
שלושה עד שישה חודשים קדימה.
כל יום אני, אין לדעת. כנראה שכן, אולי לא. זה כל יום.
תשובה, חד משמעית.
זה אחת מהתקופות האלה שקשה לנו לתכנן קדימה, ואנחנו ממתינים, זה תקופת המתנה. זה יכול בהחלט להיות עניין של ארבעה חודשים, וזה יכול להיות עניין גם של שמונה חודשים.
אני אגיד לך ככה, לא חושב, כנראה שיאיר לפיד יש סיכוי לא רע בעקבות הקונסטלציה של ההסכם הנוכחי שהוא יהיה ראש ממשלת מעבר, אבל לרוטציה המובטחת להערכתי המאוד מרוחקת כבלוגר וכפודקאסטר וכמישהו שהיה פעם עיתונאי, אני לא רואה איך זה מגיע לשם, אבל
לא, זה לא מגיע לרוטציה, זה גם לא מגיע לתקציב הבא כרגע איך שזה נראה.
אם זה לא מגיע לתקציב הבא אז הולכים לבחירות. כן, אתם שוב בעל הדרך, שיחות עם דובי פולק, הפודקאסט שלי, פרק חדש, ולא יאמן, אבל חזרנו לפוליטיקה. כן, הקול ששמעתם בפתיח לפני קטע הפתיחה של Silent Regression, הוא קולה של טל שלו. שוחחנו ביום ראשון בערב, בדיוק, אבל ממש בדיוק, 24 שעות לפני שהפצצה הפוליטית נחתה עליה, בעיקר וגם עלינו. אני לא חושב שהיא ידעה, שטל ידעה מה בנט ולפיד מבשלים, ובאמת זה היה כאילו לפי הזמנה. שוחחנו על האפשרות הזאת, שוחחנו על אפשרות הקדמת הבחירות, מתי זה עלול לקרות, מתי זה עשוי לקרות, וטרח 24 שעות, והנה זה קורה. אז אני שמחתי לשוחח עם טל שלו, כי היא כתבת בשיא הקריירה שלה, כתבת ופרשנית פוליטית בוואלה, נכון, זה לא ערוץ 12 כמו שהיא אמרה, זה לא ערוץ 13, זה לא ויינט, אבל וואלה כבר ראינו שזה פורטל תוכן עם נוכחות משמעותית. את הקריירה העיתונאית שלה טל החלה בחודש מאי 2006, היא הייתה עורכת בדסק החדשות והעמוד הראשון של עיתון הארץ, לאחר מכן היא גם הייתה רכזת הכתבים של העיתון. באוקטובר 2010 היא הצטרפה לאתר וואלה, שם היא הייתה סגנית ראש מערכת החדשות, ולאחר מכן היא מונתה לתפקיד הכתבת המדינית של האתר. ב-2013, ממש אחרי הבחירות לכנסת, היא התפטרה מאתר וואלה, הצטרפה לצוות מערכת החדשות של הערוץ הדובר האנגלית i24 News, שם היא הייתה כתבת המדינית באנגלית, כתבה טורים בנוסף גם למגזין ליברל. ב-2016, די סמוך, קצת לפני שהיא פוצצה ברעש גדול פרשת אלוביץ', תיק 4000, נתניהו וכו, היא חזרה לאתר וואלה, איתה לא דיברתי על הדברים האלה, אבל תקשיבו לציטוט הזה. מדובר על שיחה בין מנכ״ל וואלה בזמנו אילן ישועה לאיריס אלוביץ', אשתו של שאול אלוביץ'. אני פותח מרכאות. עכשיו בטל צריך להרגיע, הכוונה היא לטל שלו, הכתבת הפוליטית של האתר. היא באה לאתר כשמאלנית, אבל אמרנו שהיא שמאלנית מחמד. היא מזמן נהייתה דוברמן, עכשיו צריך לעשות תיקון מהיר. סוף ציטוט. אז כן, תיק 4000 מתפוצץ. טל שרדה את השינויים, והיום אני מניח שהיא עובדת במקום שהוא הרבה יותר נקי מבחינה חדשותית, למרות שאתם יודעים, מערכות חדשות באתרים ובערוצים מסחריים, תמיד יש להם את הבעיות שלהם. טל היא גם ביתו של חמי שלו, הקולגה שלי לשעבר ממעריב, ואיתו כבר שוחחתי בעבר ועוד נשוחח, אבל היא לגמרי עומדת בזכות עצמה, כתבת מאוד מוכשרת, חסרת פניות, חייבים להגיד, דיברנו על זה לא מעט, ואתם תראו שהיא גם בעלת חושים מאוד מאוד מחודדים לאיך מטפלים בפוליטיקה הישראלית. אז אחרי שנשמע עוד קטע מעבר של Silent Regression, נעבור לשיחה עם טל שלו. ואני ממש שמח שהאורחת שלי פינתה שעה בימים עמוסים, כן? זה לא צריך, זה ימים פוליטיים רציניים. אז כמו שאמרנו קודם, שלום לטל שלו, הכתבת, הפרשנית, whatever המדינית של וואלה, וגם של ערוץ הכנסת מדי פעם. שלום טל.
שלום לטובי ולכל מאזיניו.
להמון מאזיניו. כן, החלפנו כמה מילים לפני שנכנסנו להקלטה, אז אני רק קצת הכניס את כל מאזינינו לרקע. אני יוצא מעריב, וחמי שלב, אבא של טל, עבד במשך שנים מעריב, אחרי שהוא היה לפני זה בעיתונים אחרים, ואחר כך הוא הלך למקומות אחרים כשאני, אחרי שאני כבר עזבתי את מעריב, ויש את סיפור ארצות הברית, ויש את טל ממשיכה דרכו. לא יודע אם בדיוק באותם נושאים, זאת אומרת, חמי, אבא שלך היה הרבה יותר בקטע המדיני, ארצות הברית, יחסים בינלאומיים, דיפלומטיה, קצת פחות פוליטיקה מקומית, למרות שהוא עשה גם
כן, למרות שהוא התחיל דווקא הוא התחיל, אתה יודע, הוא התחיל פה בישראל, והוא התחיל
לא, בפוליטיקה. לא, ודאי, שלי. ודאי, דבר נדמה לי, הוא הגיע מדבר למעריב, אם אני זוכר נכון.
הוא הגיע מדבר למעריב, והיה לדעתי באמצע איזושהי תקופה קצרה של כמה חודשים בארץ, שהוא היה שליח של הארץ בארצות הברית.
כן, נכון, נכון.
אני זוכרת כי הייתי ילדה קטנה והוא לא היה כאן. אחר כך...
לא הייתי טוב, זה באמת משהו שקצת זה, אתם לא הייתם ביחד בארצות הברית?
אז היינו ביחד בארצות הברית, אבל לפני שהוא היה עיתונאי, כלומר שהייתי מאוד מאוד קטנה, ואחר כך, לא, אחר כך את כל שליחיותיו המבורכות, אני רק ביקרתי, והוא היה שם בלעדיי בגלל הגיל. אבל באמת, כלומר, אני כאילו, את הזיכרונות הכי חזקים שלי, של אבא שלי, אני זוכרת דווקא בימים שהוא היה הרבה יותר פוליטי ישראלי מאשר מדיני, וזה בשנות ה-90, אי שם באזור סוף שנות ה-90,
הבחירה
של אהוד ברק, בדיוק זה מעריב, כן. הוא היה כותב, היה סקר, אני לא זוכרת אם זה היה כל שבועיים או כל חודש.
שהיה ערך הסקרים, את התכוונת, לתקופה היא המשונה בהיסטוריה, שהסקרים היה להם משמעות כלשהי.
מה, זה היה סקרים מטורפים, אני לא אשכח שהוא היה מחכה להם, הם היו מגיעים ברביעי, מתישהו בשתיים בלילה, והיה צריך לפרסם אותם, לכתוב מהר פרשנות.
תקשיבי, אני אז הייתי, נכון שבסוף שנות ה-90 כבר הלכתי והקמתי את מעריב אינטרנט, אבל בין 93 ל-97 הייתי רק אז הכתבים, ועמוס רגב היה ראש מערכת החדשות, וארז היה עורך הראשי, והיינו כל יום ההתוועדות הזאת, וישיבות בוקר, וישיבות ערב, ואחר כך הדסק, וכל הבוקה מבולקה, והפיגועים באמצע, ודיברתי עם מישהי אחרת שהשיחה איתה עוד לא עלתה, אז אני לא אסגיר, אבל גם שעוסקת בעיתונות היום, והיא אמרה לי משהו, כן, זה קצת חבל לי שלא חוויתי את התקופה הזאת של העיתונות האמיתית, של העיתונות שדברים יורדים לדפוס. אנחנו כבר לא, נדבר על זה עוד מעט. אז זהו, אז גדל בבית מאוד עיתונאי, אני משער, ואני לא אכנס לך לפינות בקטע הזה, גם מאוד פוליטי, אני חושב שחמי בשיחה איתו, חמי אביך לא הסתיר את האספירציות או את הנטיות הפוליטיות שלו, ואנחנו באותו ראש, אז ככה שזה לא היה קל, לא היה קשה מדי, אבל אני חייב להגיד שעברתי על חלק גדול מהחלק גדול, הדברים האחרונים שנתקלתי בהם, הדברים שפרסמת ממש היום ובימים האחרונים בוואלה ובערוץ הכנסת, כולל שיחה עם מנסור עבאס ממש ממש בשעות האחרונות, ודיווחים ממה שקורה אצל גדעון סער ואצל בנט ואצל אורבך, פתאום זה שם כזה שאיש לא ידע שהוא קיים עד לפני שעתיים, ניר אורבך, מי ישמע. אני חייב להגיד לזכותך שאת לא צועקת החוצה את מה שאת חושבת, וזה לא אופייני בעיתונות של היום, אז בוא נדבר על זה טיפה, איך היום אפשר לתפקד במדיה החדשה הזאת עם הטוויטר ועם כל ההייפ שמסביב כעיתונאי שהוא, לא יודע אם נטול פניות, אבל בטח לא נורא נורא מזוהה.
אז אני, אז א', תודה, כי אני לוקחת את זה כמחמאה, ואני שמחה ששמים לב.
זאת הייתה הכוונה.
אז כן, וזה בהחלט משהו שאני מאוד מנסה לעשות, וזה בהחלט, אני חושבת, זה בהחלט מאתגר בתקופה הזאת, וזה הולך ונהיה מאתגר, כלומר, התחלתי להיות כתבת לפני 10-11 שנים. אני חושבת שזה לא היה כל כך בוטה אז, כשהתחלתי ב-2011 להיות כתבת, זה הלך והתפתח, במיוחד בשנים האחרונות, אגב, במיוחד כי ישראל הייתה בכל כך הרבה מערכות בחירות, אז אי אפשר היה שכולם, זאת הייתה הזירה שעליה דיברו, וגם כמובן הרשתות החברתיות ומה שזה
הפך. כן, אני חושב שהטוויטר שינה לגמרי את חוקי המשחק בקטע הזה.
ואני חייבת להגיד שאני לא יודעת אם זה בגלל שגדלתי באמת בבית שהוא אולד סקול והעיתונות של אולד סקול, אבל אני כאילו... אני כופרת בזה, אני לא חושבת שהכל חייב להיות כמו, אין ספק שאני לא יכולה להיות אובייקטיבית, אני טל שלב, גדלתי במקום מסוים, עם סט ערכים מסוים, אני אישה, יש לי עמדות מסוימות, אבל אני חושבת שהאתגר שלי בתור כתבת, והשליחות שלי בתור כתבת, היא לנסות להביא לציבור מידע כמה שיותר אמין, בלי קשר למה העמדה האישית שלי, על מה אני חושבת על האנשים. זה מאוד קשה, זה קשה כי זה לא מוכר, בוא נגיד ככה, בטח בקרב הזה של כן ביבי, לא ביבי, אז ממש השתדלתי לצאת, כאילו אני מאוד השתדלתי לשמור על איזשהו ככה קו ישר, ובטח אגב שזה לא קל, כי תמיד אנשים חושבים שאני הבת של אבא שלי, וצודקים, אז אנשים יוצאים מנקודת הנחה שהדעות
שלי... אגב, לא כולם יודעים, אני חייב להגיד לך שאנחנו מניחים הנחות שמבוססות הרבה פעמים על הברנג'ה, על, על, על אנשים שמכירים, אנשים שמכירים. ואני לא יודע, שוב, את חיה בתוך סביבה מסוימת, ובתוך הסביבה הזאת, בוודאי שאנשים יודעים, אבל אני לא משוכנע שזה, את יודעת, כל גולשי
לא
וואלה וכל צופי ערוץ הכנסת.
זה לא common knowledge, אבל האנשים שאני עובדת מולם, בסדר? ובטח כן. כשהייתי יותר צעירה...
לא, זה ברור, המרועיינים
וה... כן. כולם יוצאים מנקודת הנחה אוטומטית, שאני באותם דעות כמו של אבא שלי, אגב, אני לא, אבל זה לא קשור.
זה לא משנה גדלתי. בכלל, זה לא העניין.
גדלתי להיות מאוד מאוד עצמאית, וגם אם, אני חייבת להגיד שעם השנים בעיסוק הפוליטי, ככל שאתה מתעסק הרבה מאוד בפוליטי, השאלות האידיאולוגיות הן באמת מצטמצמות מאוד, הבחירות שלי הן לא נעשות בהכרח על בסיס אידיאולוגיה.
אני חושב בכלל שהמערכת הפוליטית היום היא חפה מכל אידיאולוגיה. זאת אומרת, אני לגמרי כבר מזמן לא מזהה את הביביסטים עם הימין, אני חושב שזה ענף אחר לגמרי של הדיון, אבל גם בצד השני, זאת אומרת, מה בין, חוץ מאשר נתניהו וחבורה שלי סביבו, במה שונה הממשלה של השנה האחרונה מממשלות שהיו קודם, סתם אני אומר, לגבי השטחים, לגבי הסדר מדיני, לגבי תוכנית כלכלית, you name it, זה ממש לא משנה. ובכל זאת, את חיה בתוך ספירה מאוד פוליטית, מאוד יצרית, ואני אפילו לא מדבר על המקומות העבודה עצמם שהשתנו באופן דרמטי, וגם על זה אפשר לדבר קצת, אבל הקשר בינך לבין מושאי הסיקור שלך, והקהל, והקולגות והפלטפורמות השונות שאת עובדת בהן, את מדי פעם כתבת בפרינט, זה היה ליברל, זה היה הארץ, מה שזה לא היה, וכמובן וואלה, איך קוראים לזה? 24 ניוז, ושם זה בכלל באנגלית, וכמובן טלוויזיה, זאת אומרת ערוץ הכנסת, זה הכל מתחבר ביחד, וברשתות החברתיות לפעמים נדמה שהכתבים במידה רבה משתמשים באתרים כמשהו לקדם את החשבונות שלהם ברשת, ולא להפך. זה כמעט שיח בלתי אמצעי, זה לא משהו שאנחנו הכרנו בזמנים שלנו, של הסקנים, סליחה.
אז נכון, ויכול להיות שבמובן הזה אני גם קצת מיושנת, בגלל שאני... לא מתייחסת לחשבונות מדיה חברתית שלי ככלי העבודה המרכזי שלי, למרות שהם מאוד קידמו אותי, והם מאוד עוזרים לי להגביר את החשיפה שלי, כלומר בלי זה היה לי מאוד קשה. אבל בסוף במוח שלי, אני גם בחורה מאוד ממסדית במהותי, אז במוח שלי אני עובדת בוואלה, ומה שחשוב זה מה שאני מפרסמת בוואלה, ומי שרוצה לדעת מה אני חושבת או מה אני כותבת, מוזמן לקרוא את זה בוואלה. כמובן שבאמת יש לי עוד הרבה פלטפורמות, גם הרדיו שאני עושה הרבה מאוד, אני מלרלרת הרבה ברדיו, שמאוד מקדמות את הפרסונה כולה, אבל אני ממש ממש משתדלת לא להתבלבל, אני גם לא רוצה את החשיפה הזאת, אני לא חושבת אגב, יש לי הרבה ניסיון והרבה אולי שכל, ואולי אני מבינה פוליטיקה, אבל אין לי, דעתי אינה נעלה על דעתם של אף אחד מגולשי וקוראי, ולא מעוניינת לחנך אותם.
סליחה, את לא במקצוע הנכון, גברת, צעירה. העיתונאים של היום יודעים, לא רק של היום, אבל היום זה נורא בולט, כי כולם יש להם פרופיל תקשורתי נורא גבוה, ובגלל זה אנחנו גם, רק בהערת אגב, כמעט ולא, זאת אומרת, כמעט שוכחים שהעיתונות האמיתית לפעמים מתבצעת במקומות אחרים, כמו... סתם אני אומר, גידי וייץ או ורטר או כאלה, שבכלל לא נמצאים בשום רשת ולא מפרסמים לא ציוץ ולא פוסט ולא שום דבר, ואנחנו צריכים לחכות או שישדרו משהו בערב או שיכתבו משהו בעיתון של יום שישי או באמצע שבוע, מה שזה לא יהיה. ולי זה קצת, הקקפוניה הזו קצת בעייתית, למרות שאני חי בה. אני חי בה כמישהו בדימוס, זאת אומרת, זה נוח לי, אין פה שאלה בכלל.
אז תראה, אז הסיפור הוא קודם כל העבודה מסביב לשעון והמיודיות באמת של המידע.
כן, חשבתי להגיע לזה מיד, אבל בואי נקפוץ לשם.
אז באמת, וזה משהו שאני רואה אותו מתפתח, כי באמת אני עושה את מה שאני עושה קצת יותר מעשור, אז אני ממש רואה את השינוי. כמובן, שהרבה יותר קשה לעשות את כל הבייסיק של עבודה עיתונאית, כשאתה בכזה קצב של להצליב מידע, לדייק אותו, להביא תגובות, וזו תחרות שמאוד מאוד קשה לעמוד בה, אבל אני כן, באמת אני אומרת, אני כאילו, אני כל הזמן, אני בריצה למרחק ארוך, ואני לא מאמינה אגב בכותרות שהן לא בדוקות, אני לא מאמינה שזה שווה את זה.
שוב אני אגיד לך שאת לא במקצוע הנכון נכון להיום, אני מאוד שמח שאת אומרת את זה, כי רואים שזה לא קיים כמעט כבר.
סבבה, אבל עובדה שאני במקצוע הזה, ועובדה שאני תפוס...
ואני שמח שככה.
אז יכול להיות שיש ביקוש לדבר הזה, ויכול להיות שעוד יש, אנחנו לא נדבר על הטיק טוק והאינסטגרם, ומקומות שאני לא מצליחה להגיע אליהם, ואני מרגישה כבר מבוגרת ביחס לאיפה שהייתי 10 שנים, אבל בסוף, 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 אני מקבלת את זה הרבה בפידבק. אנשים... יש את כל הקקופוניה, ועדיין אנשים גם, יש אנשים שמחפשים ממלכתיות. סבבה? אני משתמשת במילה ממלכתיות, כי אני מאוד מאוד מאמינה בה, שגורסת אגב, משני הצדדים, שלא ערבי ישראל הם הדבר, שמנסור אבס ושותפות איתו היא הדבר הכי נורא למדינת ישראל, וגם לא ביבי נתניהו הם הדבר הכי נורא למדינת ישראל, ואיפשהו לארוז בתוך הדבר הזה, לנסות להכניס כמה שיותר אנשים שיאמינו למה שאני כותבת. זה מה שחשוב לי, שכשידעו טל שלב, ידעו, לא, יגידו, זה שטויות, זה ספין, לא, טל שלב זה אמיתי, טל שלב זה מבוסס, טל שלב זה הגון, טל שלב זה הוגן, כל מיני באמת דברים שאני יודעת, הם לא מוכרים כל כך, ויכול להיות שזה פוגע לי בקריירה, זה בטח פוגע לי בסיפורים מסוימים, כי אני... יש סיפורים שאני מבטרת עליהם בגלל הדבר הזה, יש סיפורים שאני מפספסת בגלל הדבר הזה, אבל בסוף, 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 כשאני מסתכלת על התוצר הכללי, ואגב, אני לא יודעת כמה זמן הוא יימשך, אבל אני כאילו רוצה להיות גאה במה שאני עושה, וזאת הדרך שלי, להיות גאה במה שאני עושה. אגב, זאת גם הדרך, אני באמת לא עומדת בקצב, כלומר, הקצב של הצעירים, ויש היום כתבים שהם כבר צעירים ממני בכמעט 20 שנה, זה לא פשוט, זה פער שהוא משמעותי באנרגיה.
זה מדהים אותי שאת אומרת את זה, ואני ראיתי באיזה שנה נולדת, אני לא זורק דברים כאלה באוויר סתם ככה, אבל כמובן שאת מבחינתי מהצעירים, מהדור הבא, אבל בוודאות יש דור אחד מתחתייך, ושני דורות מתחתייך ויותר, ואני חייב להגיד שמהמעט שעשיתי תחקירון, קצת לבדוק במה את עוסקת, בוורייטי של הדברים שאת מתעסקת בהם, ובכותרות שהבאת והכל, וגם קצת בדו-שיח שלך, רב-שיח שלך בטוויטר, נדמה לי שחוץ מאשר הבוטים והטרולים הצפויים והקבועים, נדמה לי שלא תופסים אותך יותר מדי, או כמעט לא ראיתי שתפסו אותך בהטיות מכוונות, בכותרות שלא מדויקות, בידיעות שלא מבוססות וכן הלאה, וזה ממש ממש לא אופייני לימים האלה. זה מאוד יוצא דופן, ואני מאוד שמח על זה. בכלל, אני חושב שבתוך כל ה, כמו שאמרנו, קקפוניה הגדולה הזאת, יש, אפשר להבחין, איש מקצוע, בן אדם עם ניסיון ועם ראש על הכתפיים, יכול להבחין בין מי שעושה עבודה אמיתית לבין מי שמחרטט, מי שרץ אחרי כותרות. ולמשל, הסיפור הזה של לעבוד 24 שעות ביממה, בעיניי הוא סוג של טירוף, אני חייב להגיד. ואני לא מקדש עכשיו פה את סגירת העיתונים בשתיים בלילה ולרוץ ולשלוף ולעצור את ההדפסה, כי משהו נכנס ככותרת מארצות הברית ב4 לפנות בוקר, הזמנים האלה עברו, גם הפרינט שעוד נשאר פה הוא פרינט של שלשום, אפילו לא של אתמול, צריך בואו נהיה הוגנים עם העניין הזה. אבל הריצה אחרי הראשוניות, קודם כל אני חושב שברוב המקרים, חוץ משהו באמת סיפורים שעוברים סוג של תחקיר ובדיקת עובדות וריצה אחרי מקורות והכל, בסוף בסוף הראשוניות או הבלעדיות הם ברוב המקרים פייק, כי כולם מוצאים את ההודעות, וזה שתגידי פרסום ראשון, לא את באופן ספציפי, אבל מי שרץ עם פרסום ראשון, ברוב המקרים כל הקולגות שלו כותבים שם פרסום ראשון במקביל. זה כמעט אין לזה ערך, ויותר מזה אני אגיד לך, בעוד שנייה אני אתן לך להגיב על זה, ברוב המקרים מי שניזון מרשתות חברתיות או מפושים, לא זוכר איפה הוא ראה את זה. שזה בכלל משהו שזה היה כתוב בעיתון או ראיתי באינטרנט. זאת אומרת, אין יותר את המותגיות של הבעלות על הסיפורים התמסמסה באופן דרמטי בעשור האחרון. איך את מרגישה עם זה?
קודם כל, הראשוניות, רק להגיד, היא עניין של טראפיק בגדול. ברור. מי שמוציא את הפוש ראשון מקבל גם את הטראפיק. אז זה חלק מהמרדף אחרי הראשוניות. הוא באמת אולי פחות של פרסטיג' בין הכתבים בהרבה מקרים, אבל הוא באמת משמעותי מבחינת...
של המבזקנים.
תנועת הגולשים באתר. דבר שני, אני אגיד שבראשוניות, אני באופן כללי, בוא נגיד ככה, אני לא איזה אחת חסידה גדולה של מישהו שמביא לי, קחי מידע פרסום ראשון, בעיקר אם אפשר לבדוק אותו דקה אחר כך בשיחת טלפון, וכולם יעלו על איתו דקה אחר כך, אז הוא לא, באמת הוא לא כזה מסעיר, ובאמת גם לא זוכרים את זה, אף אחד לא מקבל פוליצר על משהו שהוא, או פרס סוקולוב, על משהו שהוא הביא בראשוניות, וגם זה קרב שמאוד קשה לי לנצח בו, כי אני לא בסוף, לא בכלי התקשורת הכי בולט ומוביל בישראל, שהוא כמובן חדשות 12, אני גם לא בוויינט או ידיעות אחרונות, אני בוואלה, יש לנו, אני לא, אני מאוד גאה, כאילו וואלה אתר טוב ומכובד, mm-hmm. יש לו הרבה מאוד טראפיק, אבל מבחינת, בוא נגיד, סדר הקדימויות של פוליטיקאי ממוצע לצורך העניין, הוא יתחיל בערוץ 12, אחר כך יעבור לוויינט, ואולי אחר כך יגיע אליי, אלא אם כן זה מישהו שבאמת, יש לי איתו איזה מערכת יחסים של מאוד מאוד טובה של... אז זה באמת, זה מרדף שהוא בעיניי קצת חסר ערך, וגם אני חייבת להגיד, הוא פחות מספק. כי בסוף האדרנלין הוא מהסיפור שפיצחת אותו כי אף אחד לא חשב עליו. כי הסתכלת במקום שאף אחד אחר לא הסתכל. ובסוף הכיף בסיפורים, זה לא, זה, ברור שיש כיף להקדים את המתחרים שלך, אבל בסוף הכיף בסיפורים הוא להפתיע את המתחרים שלך, ולהביא משהו שכאילו וואלה, לא חשבנו על זה, בעיניי, זה מה שאני אוהבת יותר לעשות, ואני חושבת שגם אם תסתכל, אז הרבה פעמים כאילו, הסיפורים שלי הם מקומות שאנשים לא בדיוק יודעים מאיפה הם מגיעים, הם מכל מיני עולמות, הם באמת לא בהכרח בסייקל.
היועץ החדש של גדעון סער, משהו ששמתי לב אליו ביממה האחרונה.
אז אני מתעסקת הרבה עם יועץ.
אהבתי את הידיעה הזאת, כי היא גם מרמזת, או עשויה לרמז, על דברים שעלולים לקרות, עשויים לקרות ביממות הקרובות, מעבר לפינה, בעוד חודש, מתי שלא נגיע לשלב הזה שבו, ונדבר גם על זה קצת, שהפוליטיקה תחזור ביג טיים לחיינו, ולמי יש כוח לזה. זה, אני לגמרי מקבל מה שאת אומרת, אבל בכל זאת הייתי רוצה עוד טיפה לחפור בזה עוד רגע קאט. העבודה העיתונאית, אני זוכר את השנים שהם, נכון שאני הייתי הרבה יותר עורך ורכז כתבים ועורך במגזינים וכותב פחות רפורטר, בוודאי לא מדיני, אגב, לא הייתי מסוגל לעשות, אני לא, היחסים עם פוליטיקאים הם דברים שאני בחיים לא הייתי, לא התקניתי במי שעשה את זה, וזה כל כך רחוק ממני וכל כך לא סקסי בעיניי, שמראש אמרתי, אני פה מאחורי השולחן, תניחו לי, אני אכתוב את מה שאתם תביאו לי, אבל זאת הערת אגב אישית לגמרי. היה זמן, דיברת קודם על להצליב ולבדוק ולבקש תגובות ועבודה עיתונאית, הבסיס של עבודה עיתונאית. סליחה, מתי יש זמן לעשות את זה? מתי בכלל, מה הסרקל הזה של את מקבלת טיפ, את דיברת עם מישהו, זרק לך משהו, את הולכת, הרי הקצב הוא כזה של מתי יש זמן לעבוד בכלל ואפשרות לעבוד על אייטם עיתונאי כמו שצריך לעבוד על אייטם עיתונאי?
אז קודם כל זה החיים בהפרעת קשב מתמדת, וזה באמת נכון, וזה באמת לפעמים מטריף, ולפעמים באמת מתפספסים סיפורים. יש לי מין, איך אתה בכלל זוכר לחזור לטיפ הזה, אז אני יש לי כזה בפלאפון עם הרשימות, כאילו, אז אני כל פעם רושמת לעצמי, ואם אני זוכרת אני אחזור אחורה ואני אזכר, ואולי זה לא יהיה רלוונטי. מספיקים, כי באמת לא כל יום יש, הנה עכשיו אנחנו בסיוע של משבר פוליטי, באמת אנחנו בעיצומו mm-hmm. של משבר פוליטי, אבל גם בעיצומו של משבר יש ימים שהזמן עומד, עכשיו דריכות, המתנה, ציפייה, אבל עדיין אתה יכול לעשות דברים תוך כדי, העניין הוא באמת חלוקת הקשב, והחלוקת קשב הזאת אני מודה, שלפעמים היא עושה לי הרבה מאוד כאב ראש, זה קורה לי בעיקר בימים אגב שאני חוזרת מהכנסת, דווקא הימים שבהם אני אוספת הכי הרבה מידע, וכאילו מכניסה הכי הרבה מידע, עם הכי הרבה שיחות מסדרון, והכי הרבה מפגשים מקרים, והכי הרבה דברים, אני חוזרת הביתה, ואני לא מוצאת את הידיים, והרגליים שלי, רגע, מאיפה אני מתחילה? ולא כתבתי שום דבר, ובכלל זה לא היה פרודוקטיבי, וגם יש ימים שלמים שאני מוצאת את עצמי, לא מצליחה לכתוב שום דבר, באמת בגלל ההפרעת קשב הזאת, בגלל שאני מתעסקת ב-20 אלף דברים בבת אחת, אין לי, חוץ מלקטר על זה, אין לי כאילו פתרון קסם לזה, הלוואי והיה לי איזה עוזר אישי. מערכת אינטרנט, היופי שבא זה שכשיש סיפור גדול אחר, שהוא לא סיפור פוליטי, אז לא בהכרח צריך להיות, לדבר איתי כל היום, אגב, גם הקשב של המערכת, כלומר ברגע שיש סיפור גדול אחר, אם הוא פלילי או מדיני או ביטחוני, אז הקשב של המערכת ברור שהוא מופנה לשם, וגם אני יודעת שזה הזמן אגב בדיוק שאני יכולה לעבוד על סיפורים אחרים ואולי לנשום, כי זה ברור מה מוביל כרגע את הסייקל החדשותי, לצערנו הפוליטיקה מובילה הרבה יותר מדי את הסייקל החדשותי.
כן, גם כשיש משברים אחרים, אפרופו עכשיו טורקיה, אז הפוליטיקה חוגגת סביב הדבר הזה, כי הכל פוליטי פה, בכלל, בגדול האישי הוא פוליטי והפוליטי הוא פוליטי, ככה אנחנו חיים במקום הדי מוטרף הזה. אז בואי נדבר קצת על פוליטיקה. הזכרתי קודם שזרקנו פה ושם כמה שמות, השמות פחות חשובים בעיניי כרגע. תמיד אני הרגשתי שהפוליטיקאים, כמובן שמדי פעם יצא לי להיפגש ויצא לי לראיין, ויצא לי כמובן לערוך הרבה כאלה ולבקש תגובות מאחרים, וגם בשנה האחרונה בפודקאסט ולפני זה בבלוגים וכן הלאה, מעטים האנשים לאורך הדרך שהרגשתי שנעים לי ונוח לי וכיף לי לשוחח איתם, אפילו לא לראיין, אפילו לא להקליט, אפילו לא לצטט, פשוט לשוחח, להרים טלפון או שירימו לי טלפון ונחליף רשמים ומתוך זה יצא משהו. את נהנית מזה? סליחה?
אני אצטט רגע את אבא שלי כשהתחלתי להיות כתבת, אמר לי שהאתגר הכי גדול בלהיות כתב מדיני או פוליטי, זה באמת לשכנע את עצמך שאתה אוהב אנשים שבכל סיטואציה אחרת היית שונא אותם. וזה כלל שממש אימצתי אותו לגבי כל המסוכרים שלי בגדול. אני קודם כל, אני לא חסידה גדולה של פוליטיקאים, בוא נגיד ככה, כלומר אני את השיחות שלי כדי לדעת על המצב הפוליטי גיליתי במרוצת השנים שיועצים ועוזרים ופקידים הם מקורות הרבה יותר מהימנים מפוליטיקאים, והרבה מהם אתה יכול ללכת איתם הרבה מאוד שנים, ואני בכלל אני מוצאת שלצורך העניין דוברים הרבה יותר קשה להם לשקר לך מאשר לפוליטיקאים, אז אני באמת משקיעה את רוב המאמץ שלי ברמה האנושית, בכלל לא בפוליטיקאים, ברמה האנושית אני מייצרת, אני בעיקר רוצה, משקיעה את המאמצים שלי בלייצר מערכות יחסים מול דוברים ויועצים, כי אני מוצאת שזה יותר בעל ערך ויותר מימן כשצריך את זה, זה יותר מועיל לי לעבודה, גם לא חשוב לי, אין לי איזה צורך לדבר איתם, כלומר אין לי איזה צורך לשמוע כל שבוע מה ראש הממשלה חושב על עצמו, או מה יאיר לפיד חושב על עצמו, ובכלל בלי קשר לשם כזה או אחר, אחד הדברים שמאפיינים פוליטיקאים זה שהרבה מהם יש איזה פער בין מה שהם חושבים, איך שהם רואים את עצמם ואיך שהם תופסים את עצמם, לבין איך שאני או הציבור תופס אותם, אז הרבה פעמים שיחות עם פוליטיקאים זה לא בוא נגיד, זה לא השפיל שלי. אבל א', יש בתוכם אנשים שהם סבבה, אם אני לא אגיד שהם בודדים, אבל יש לי חברים.
הם אלה שהועילו, שאני הועלתי להזמין לפודקאסט, וגם הועילו להשתתף בשיחות. ואגב, במקרה שלי הם מצד אחד בבת.
אז זהו, אז אני דווקא כאילו אגיד שבאמת האהבה הכי גדולה שלי בחיים המקצועיים זה הליכוד. זו מפלגה שאנשים בה הם האנשים הכי נחמדים וחמים בכל המערכת הפוליטית.
שזה נשמע נחמד ואני חייב לפתוח את זה. בואי, תגידי את זה שוב ואני צריך לסבר מסודר לעניין הזה. המילה חמים בסדר, אני קיבלתי את המילה חמים, אבל את יודעת, יש לזה יותר מקונוטציה אחת.
תראה, קודם כל זו המפלגה הדמוקרטית האחרונה שחיה ושוקקת, שיש בה באמת עדיין תהליכים דמוקרטיים של פריימריז ובחירות וכל מיני דברים, אפשר להגיד מלוכלכים, דילים, יש כל מיני נושאים.
זה תמיד, זה פוליטיקה.
אבל יש שם דמוקרטיה, והיא חיה והיא תוססת. זאת אומרת שיש פעילים, זאת אומרת שיש המון אנשים שהלב שלהם בתוך האירוע הזה, ובתוך האירוע הזה במשך שנים, זה אותם דמויות שבמשך שנים אתה פוגש אותם, וכן, הם אנשים, אם אנחנו באמת, אני אשים בצד את הביביזם, כאילו בוא נשים בצד את הביביזם ונדבר על הליכוד, זו מפלגה מדהימה, באמת באמת, עם...
אז זו השאלה, נשאר ממנה משהו אחרי השנתיים, שלוש האחרונות, בעיקר נניח השנה האחרונה כשאנחנו רואים, את יודעת מה? כל תקופת בלפור, זה שנתיים, כל תקופת בלפור, ועכשיו בתקופה של ממשלת בנט, לפיד, אנחנו כמעט, מעט מאוד שומעים מהליכוד, גם בתיווך שלכם, של העיתונאים הפעילים, והרבה יותר שומעים את הזרקות ואת כל החבורה הזאת, והם גם נורא מצטלמים, זאת אומרת, הבולטות שלהם מטורפת. והליכוד, וכולם אומרים, לא, אחרי שנתניהו לא יהיה, והביביזם ילך, אז הליכוד יחזור להיות, וזה מפלגה עממית, וכל הסיפורים והכל. אכן ככה? נראה לך שזה עוד יכול לחזור אחורה?
קודם כל, זו עדיין מפלגה עממית, בגלל שזו עדיין המפלגה שזוכה להרבה הרבה, זו המפלגה הכי גדולה בכנסת.
אז אין ויכוח.
ובתור שכזאת, אגב, אני מאוד מעריכה אותה, כלומר, בתור מי ש... מסקרת את המערכת הפוליטית, אני מעריכה את מי שבאופן דמוקרטי הוא המפלגה הכי פופולרית. זאת, אני, כאילו, בין אם אני, אגב, אוהבת או לא אוהבת, זאת המדינה, כלומר...
לא, שאלתי אם את חושבת שהליכוד יחזור למה שהיה הליכוד של, שוב, אני לא רוצה ללכת ולהגיד בגין ושמיר, אבל הליכוד שלפני עשור, או עשור וחצי, המפלגה התוססת שאתה מדברת עליה, שכיבדה, שבחיריה לפחות כיבדו את המשחק הפוליטי והמשחק המפלגתי, מה שאנחנו רואים היום הרבה הרבה פחות, או לפחות לא שומעים אותם.
אני חושבת שמה שיקרה לליכוד ביום שאחרי נתניהו, הוא אחת השאלות הכי מרתקות שיש בפוליטיקה הישראלית, ואולי אחת השאלות שגם משאירה אותי אישית בתוך העבודה הזאת, כי אין ספק שיש סימן שאלה גדול על מה יהיה בליכוד ביום שאחרי נתניהו. אני לא יודעת אם הוא יחזור להיות נתניהו, הוא לא יחזור להיות מה שהוא היה בימי בגין ושמיר, כי אנחנו לא בימי בגין ושמיר.
לא, לא.
אבל מי שיבחר להיות המנהיג הבא של הליכוד, מי שירש את נתניהו בראשות הליכוד, בהחלט זה יהיה מאוד מעניין לראות איזו מפלגה תהיה מזה, ואיזה גל יעבור ומה יקרה, האם יכול להיות, אגב, אני אפילו לוקח בחשבון אפשרות שלא יהיה ליכוד אחרי שנתניהו ילך, מאוד יכול להיות שלא יצמח שם בן אדם, אני אישית לא חושבת אגב, אני חושבת שהליכוד יהיה שם גם אחרי נתניהו.
יהיה, אני משוכנע שהוא יהיה.
יהיה וגם יחזור לימים.
נספדנו אותו, אני רק אזכיר לך, וזה ממש בתחילת דרכך ככתבת, 2006, הפרישה והקמת קדימה, הפרישה הגדולה, והקמת קדימה, הליכוד לקח 12 מנדטים, התחושה הייתה שזהו, זאת אומרת, הסיפור הזה נגמר, התרסקות מוחלטת, לא יקומו יותר, אולמרט ושרון וכמעט כל הליכוד שנהר לשם. אחר כך אני אמרתי וכתבתי את זה לא מעט את זה שבעצם קדימה הייתה ליכוד בקסות אחרת ובאיזשהו שלב זה חזר להיות הליכוד ועובדה שקדימה כבר לא איתנו ולא נודע כי בא אל קרבנו או מה שזה לא היה. לא, הם לא ילכו לשום מקום, זאת אומרת הליכוד יהיה גם אם הפורמט שלו יהיה שונה. לא, מה שניסיתי להבין מתוך מה שאמרת עכשיו, אני לא חושב שזה הפתיע אותי, אני חושב שזה מתחבר לדמות שלך, כפי שאת מצטערת ברמה המקצועית. התהייה שלי, האם הביביזם והביטויים המאוד מאוד גסים שלו, השתלט על ה-DNA של המפלגה באופן מוחלט? כי זאת השאלה, זאת שאלת השאלות ביניהם.
כן, הביביזם הוא קשה, אני לא אגיד שהוא לא קשה, הוא קשה, הוא אני לא רוצה להגיד אלים, אבל הוא
אלים, קשה. אלים, הוא יש לו פנים אלימות מאוד, כן. ודאי, מה?
אבל, אני משתדלת גם להביט, תראה, גם לשורשי הביביזם, ולא רק למופעי התגלמותו, בשורשי הביביזם מגיעים מתוך מקום של, שוב, איזושהי תחושה, תחושת עוול היסטורית, אגב, שאתם יודעים עליה יותר טוב ממני, כאילו, אנשים יותר מבוגרים ממני מבינים אותה.
יש עיתונאי, עיתונאי שאנחנו, שמתעקש שהוא לא עיתונאי, שהוא חוקר וסוציולוג גדול, שעושה מזה קריירה שלמה, אבל אנחנו יודעים על מי מדובר. אבל כן, לא, זה דיון שחוזר ללימודי מדע המדינה שלי לפני 40 שנה.
לא, אבל גם אני רוצה להגיד שבאמת, באמת, אני דיברנו על פוזיציות ועניינים, וכאילו אני באמת חושבת, תראה מה, אני גדלתי בבית הליברלי השמאלני שלי בירושלים. האתגר שלי הוא לצאת מהמקום הזה, הוא לצאת מהזה ולחפש את המאחד שלי, או את לחפש את הקשרים שלי עם אנשים אחרים בציבור הישראלי, ובמיוחד אגב עם המפלגה שהיא המפלגה הכי פופולרית, ובתוך המסע הזה, ואגב זה נכון גם לגבי מתנחלים, הייתה תקופה מאוד ארוכה שהייתי, וכן, ואם אתה רוצה לדעת, לא כל כך אוהבים את הדברים האלה אצלי בבית, גם אמא שלי אישה מאוד מאוד ליברלית, אני, ממלכתיות מאחד מתוך מקום קונצנזואלי, ושוב, יש אנשים שיגידו שזה פחדני, ושזה אולי אפילו שקרני או תמים מצידי את זה שאני כאילו לא נוקטת עמדה פוליטית, אבל לא, זה מתוך העמדה הזאת שאני באמת חושבת שאפשר, יש דברים שאפשר להסכים עליהם, ויש אנשים שאפשר להאמין להם משני הצדדים, אני חושבת שזה חשוב, אני לא חושבת שיש עוד הרבה כאלה, וזה נורא נורא חשוב, ואם אני יכולה להיות כזאת, אז אני מאוד רוצה להיות כזאת, וזה עובר דרך ההיכרות עם הצדדים האחר, זה חייב לעבור דרך ההיכרות, ואפילו ההזדהות, עם האחר. כלומר, אני הרבה פעמים ארצה לשים את עצמי בתוך הראש של ליכודניק, כי ככה אני צריכה להבין את הפוליטיקה הישראלית, לא מהמקום של קדימה או מרץ או יש עתיד, אלא דווקא מהמקום השני, וזה האתגר הכי גדול בעיניי.
מרשים, אני חייב להגיד, ושוב, אני לא הייתי מסוגל לעשות זה, כי ההוויה שלי הייתה משתלטת על התודעה באופן מוחלט, אני יודע את זה, פה אין שאלה בכלל, אבל בגלל זה את זה,
אבל זאת גם ההוויה שלי, זאת גם ההוויה שלי כישראלית, זה מאוד מאוד,
אז גם לגבי הישראליות והמרכיבים שלה, אני מניח שאם בשיחה אחרת, אם תואים לבקר אצלי שוב, אפשר לדבר הרבה על זה, כי גם הישראליות עברה מטמורפוזה דרמטית מהימים שאבא שלך ואני גדלנו כילדים בישראל הצעירה, וכל הדרך שעשינו מאז ועד היום ואיפה שהיא היום, אבל זה באמת נשים את זה בצד כרגע. אם דיברנו על הליכוד, בואי נקפוץ רגע לצד השני, ואני בכוונה משאיר את האמצע בצד, שזה נורא נחמד יוצא, יש עתיד וגנץ וכאלה, נדמה לי ש- what you see is what you get, זאת אומרת, אני לא, אין לי התלבטות לגביהם, אני כן מסתכל עכשיו על הצד השני, ואני שואל איפה, ממה שאת רואה ומההתרשמויות שלך, ומהשיחות שאת עושה, ומהעבודה היומיומית שלך, האם יש תקומה לשמאל הישראלי, או לצד השני, לתנועת העבודה, לא הקלאסית, כי כבר לא תחזור, אבל למה שאיכשהו, לשאריות שנשארו שם, לצד המאזן של המפה הפוליטית, לקונטרה-אטאק של אותו ליכוד, שעכשיו דיברת עליו כל כך הרבה וכל כך יפה.
תראה, אני חושבת שרוב המשקל הסגולי של ה... הוא נמצא לא בעבודה ובמרץ, הוא נמצא ביש עתיד וכחול לבן.
אבל הם לא שמאל. הם לא שמאל, והם גם לא, לא שמאל פוליטי ולא שמאל, הם ימין, אני אגיד לך ככה, הם ימין מדיני.
הם שמאל דמוקרטי, ליברלי.
ליברלי, לא דמוקרטי, רחוק מאוד מדמוקרטי, אבל לא, לא משנה, ברמה המפלגתית.
כן, לא דמוקרטי, כי אין להם תהליכים דמוקרטיים, אבל בשאלות, הרי, אם הקו החוצה את הציבוריות והפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות הוא לא בכלל חלוקת הארץ, הוא בטח לא כלכלה, השאלה היחידה היא באמת שלטון החוק והדמוקרטיה אל מול ואולי וליברליות ופשרה.
חילוניות, כן, אוקיי.
אז במובן הזה, כאילו מרץ ויש עתיד וכחול לבן, או בעיקר יש עתיד, כי זאת המפלגה הגדולה, היא המאזנת, היא אמורה להיות המאזנת של הליכוד. עכשיו לגבי מה קורה בעבודה ומרץ, תראה, אני חושבת שקודם כל בשתי המפלגות יהיו פריימריז לראשות המפלגה. כרגע אנחנו לא יודעים על מישהו שמתכוון להתמודד מול מרב מיכאלי, אבל אנחנו לא יכולים לפסול לגמרי על הסף שיגיע איזה מועמד בי בחוץ.
המסורת של העבודה זה שבכל שנה שנתיים יש יושב ראש חדש.
ובמרץ אנחנו לא יודעים אם ניצן הורוביץ יהיה, או אולי יאיר גולן שיתמודד מולו, ואולי...
שזה גם שאלה גדולה ליאיר גולן, מה ליאיר גולן ולמרץ בתכלס, אבל זה כל דיון אחר לגמרי.
אז קודם כל, מכיוון שהפוליטיקה היא כבר באמת לא כל כך אידיאולוגית, אלא הרבה יותר פרסונלית, אז זה מאוד מאוד ישנה מי יעמוד בראש המפלגות האלה בשנים הבאות, ולאן הם ילכו. ואגב, אני לא, מרץ היא לא מפלגת שלטון, אבל מפלגת העבודה, בעיניי בסיטואציות מסוימות, מאחר שאנחנו מדברים פה על פרסונות, בסיטואציות מסוימות היא בהחלט יכולה לחזור להיות מפלגת שלטון, כי בוא נתאר לעצמנו סיטואציה שבה יאיר לפיד, לא נמצא במערכת הפוליטית, אז לא יהיה את החיה הזאת שמרכזת את רוב המשקל הסגולי כיום של המרכז שמאל, ומצביעי העבודה יחפשו בית אחר, כלומר זה מאוד מאוד חשוב, תלוי בעיניי פרסונלית במי יעמוד בראשות המפלגות באמת, אבל השמאל קודם כל צריך לשאול את עצמו סימני שאלה בעיניי במובן של הבנייה של עצמו כאלטרנטיבה שלטונית, כי בסוף הסיכוי שהעבודה כרגע, כשאתה מסתכל על הכנסת, ובאמת, העבודה ומרץ בטעות בממשלה, זה רק בגלל ביבי, אחרת הייתה לנו...
ברור לגמרי. אגב, קודם אני אומר, אם הוא זז הצידה, יש למחרת ממשלת ימין של 75 מנדטים ככה, בשנייה וחצי. אין שאלה בכלל.
בסוף אני חושבת שהחלוקה הנכונה של המפה צריכה להיות שיש את הליכוד, וממרכז לליכוד עוד מפלגה, ומשמאלה עוד מפלגה אחת, וזהו. זאת אומרת, יש ארבע מפלגות שצריכות בסופו של דבר להתאחד לתוך שתיים, כדי שיהיה באמת נכון. אחת שתהיה באמת אולי כמו מפלגת העבודה, המערך ההיסטורית, ואחת כמו מרץ רץ, תמיד הייתה מפלגת שמאל. כלומר, יש מקום למפלגה מרכז נוטה שמאל, ולמפלגת שמאל, השאלה אבל באמת תלויה בפרסונות, ולצערי הפרסונליזציה של האירוע, היא גם, היא תמנע כל אפשרות של ייחודים, כלומר, הכל יהיה תלוי במתי...
מצד שני, יש כאלה שימחקו, זה קרה בעבר וזה יקרה. אפרופו ראש הממשלה, הוא לא עבר רק לפני שתי מערכות בחירות, הוא לא עבר את אחוז החסימה, ובאמת בנס הוא התגלגל לאיפה שהוא נמצא היום.
למרות שצריך להגיד שמצביעי מרכז, מצביעי השמאל, הם מצביעים אסטרטגיים מאוד, ראינו את זה בבחירות האחרונות, כשהם צריכים...
להציל את ציפי, להציל את מרץ, אנחנו מכירים את זה היטב.
בדיוק, כשהם רוצים להציל מישהו, הם יודעים לעשות.
כן, לא, צריך להגיד גם שיש בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, והמספרים הם קשיחים למדי, איזה... לצורך העניין, אני, אוקיי? אם אפילו נניח הייתי חושב שאני קומוניסט ואני הולך להצביע חדש, אז אין היום חדש, היא לא ממש, או לפחות המשותפת, היא לא ממש קומוניסטית, ואני לא ממש קומוניסט. ואם אני חילוני, ליברלי, שרוצה שיהיה פה שתי מדינות לשני עמים, ושנצא מכל השטחים והכל, איזה אלטרנטיבות יש לי? זאת אומרת, נשאר מרץ, פחות או יותר, אולי עבודה, אבל כולם אומרים, אין למי להצביע, מה, לא נלך להצביע? אנחנו נצביע, וזה מה שיקרה גם בפעם הבאה.
אני מצאתי איזה פתרון ממש טוב, אני אספר לך שאני, מאז שאני כתבת פוליטית, שממש כאילו...
אל תגידי שאת לא מצביעה.
לא, אני מצביעה פשוט כל בחירות למישהו אחר.
אוקיי, בסדר. לי זה לא קרה, לי זה לא קרה מאז שאני עומד על דעתי.
להראות לך כמה אני בן אדם לא אידיאולוגי, אם אני מסוגלת להחליף כל כך הרבה מפלגות בתקופה כל כך קצרה.
אני אגיד לך למה את בן אדם לא אידיאולוגי מכיוון אחר. אם היית בן אדם מאוד אידיאולוגי, מן הסתם, רוב הסיכויים שלא היית מצליחה למלא כמו שצריך את התפקיד שאת עושה, כי אתה צריך להיות קצת חף מאידאות בקטע הזה בשביל איכשהו באמת לדבר עם הליכוד, ואפילו עם בן גביר אני מניח, או סמוטריצ'ים כאלה, אולי את פחות נהנית מזה, אבל אני מניח שאת לא מדירה אותם, זאת אומרת, נדמה לי, אני לא בדקתי את זה לעומק.
לא משתדלת לא להדיר אף אחד חוץ ממי שמדבר אליי לא יפה,
זה עניינים אישיים, לא נרחיב כרגע. אנחנו הולכים לבחירות בטווח הקרוב?
מתגדיר טווח קרוב
3-6 חודשים קדימה,
כל יום, אין לדעת, כנראה שכן אולי לא,
תשובה חד משמעית.
זה אחת מהתקופות האלה שקשה לנו לתכנן קדימה, ואנחנו ממתינים, זה תקופת המתנה, זה יכול בהחלט להיות עניין של 4 חודשים, וזה יכול להיות עניין גם של 8 חודשים.
אני אגיד לך ככה, לא חושב, כנראה שיאיר לפיד, יש סיכוי לא רע בעקבות הקונסטלציה של ההסכם הנוכחי שהוא יהיה ראש ממשלת מעבר, אבל הרוטציה המובטחת להערכתי המאוד מרוחקת כבלוגר וכפודקאסטר וכמישהו שהיה פעם עיתונאי, אני לא רואה איך זה מגיע לשם, אבל...
לא, זה לא מגיע לרוטציה, זה גם לא מגיע לתקציב הבא כרגע, איך שזה נראה.
אם זה לא מגיע לתקציב הבא, אז הולכים לבחירות.
בדיוק, אבל never say never, אתה יודע, יכולים... כבר קרו דברים מעולם.
אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה יותר מסובכת. נתניהו, יש סיכוי כלשהו שיחזור להיות ראש ממשלה?
כן.
רצינית? זאת אומרת, כל הליברמנים והסערים והגנצים ולפידים ימחלו על כבודם, כי הרי הוא יצטרך עוד מישהו חוץ מאשר הימין הקיצוני והחרדים.
קודם כל, אני לא יודעת מה תהיה הדינמיקה בבחירות הבאות, ואם יורידו את אחוז החסימה, ומי הוא המפלגות שיעברו או לא יעברו, וכמה הוא יהיה קרוב ל-61 וכמה לא, אבל אני כן חושבת שזו בהחלט אפשרות סבירה, כן? שהוא okay. יכול למצוא את עצמו חזרה.
כולל אגב... במצב שבו הוא בשיא משפטו עם 3 אישומים שבינתיים השוחד עוד לא ירד, וצריך להתייצב 3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע בבית המשפט. זאת אומרת, גם, הרי יש פה גם מערכת משפטית שתיכנס מחדש לסיפור, כי זה כבר לא יהיה מצב שבו מדיחים ראש ממשלה מכהן, אלא מצב הפוך, מצב שבו מדובר על חבר כנסת, שעליו אמור לחול החוק ה... על הלכת פנחסי דרעי וכו'. זאת אומרת, זה קצת יותר מסובך, מה את שומעת על הסצנריו הזה?
קודם כל אני רק רוצה להגיד שבגץ כבר היו לו את ההזדמנויות שלו.
הוא אמר שעוד לא בשלה השעה, זה צריך להגיד.
אוקיי, אבל זה לא, אבל גם פעם אחרונה למיטב זיכרוני שהוא דן בזה, כבר נתניהו היה ראש ממשלה וכבר הוגש.
היה, אני אומר, הוא לא הפסיק להיות ראש ממשלה עד שבנט החליף אותו, זה בדיוק העניין.
אתה אומר המינוי מחדש.
בוודאי, לא מחדש, זה חבר כנסת מן השורה.
הטלת המנדט, בסדר.
נכון, גם הטלת המנדט וגם בחירה בפועל.
המנדט הוטל עליו אחרי הבחירות האחרונות, המנדט הוטל עליו כבר, הוא רק לא הצליח להרכיב ממשלה אחרי הבחירות הקודמות.
כן, אבל הוא היה ראש ממשלה, זאת אומרת, הוא ישב בלשכה, צריך לזכור, הוא היה עם פאוור.
כן, אוקיי.
המצב הזה שונה קצת, ואני שמעתי דעות משפטנים, אבל אני לא שואלת רק כמשפטנית, כי זה לא...
תראה, בוא, אני לא חושבת, אני לא רואה סיטואציה שבה נתניהו מצליח להשיג 61, ובגץ מתערב וטוען שהוא לא יכול להיות ראש ממשלה, לא לפי איך שהתרשמתי מבגץ בכל הדיונים שהוא עסק בנושא.
שזה דיון שונה לגמרי לגבי החוזק, או הפער שבין התדמית של מערכת המשפט בעיני הצד ההוא, בעיני הליכוד והימין, לבין המעשים שלו בפועל, אפרופו 1,001 דברים אחרים, כמו הכיבוש וכן הלאה. את חושבת שאם אנחנו הולכים לבחירות, בהנחה שהולכים לבחירות, את יודעת מה? ב8 חודשים הקרובים, במהלך השנה הקרובה, מערך הכוחות שאנחנו מכירים כרגע, יהיה דומה, זהה או שונה לחלוטין? מבחינת ליברמן עם לפיד, שר עם בנט, למה יעשה בנט, איפה תהיה שקד? זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה נעלמים.
יש עדיין המון נעלמים, אני לא מתפעשת.
סתם, לא, מה את שומעת? מה הדיבור?
אינני יודעת. תראה, בוא, אני מעריכה ששר ירוץ עם בנט. אני לא בהכרח בטוחה ששקד תהיה שם. אגב, אם שקד תרצה להתמודד בפריימריז בליכוד, היא תגיע למקום גבוה, יש לה קשרים שם עם כל ראשי הערים, עם אנשים מאוד מאוד חזקים.
נדמה שהיא עובדת על זה כל הזמן.
היא רק תצטרך לקבל ככה את האישור של הקיצור תקופת הכשרה על ידי נתניהו.
קיצור פזן.
אבל יכול להיות שבנסיבות הוא ירצה לתת לה את זה בתנאי שהיא מתמודדת בפריימריז, לא מן הנמנע, אני חושבת שהיא יכולה אולי למצוא את עצמה בליכוד. תראה, יש את שאל, כאילו שואלים מה עם גדי אייזנקוט, ואם גדי אייזנקוט ייכנס, אני אישית לא חושבת שגדי אייזנקוט יעשה כלום, לא לכאן ולא לכאן. הוא יעביר קולות בתוך הגוש, לא רואה אותו
לא, אני לא ראיתי בו שום משיח שישנה את התמונה. ראינו כבר, אגב, ראינו מה קרה עם המשיח הקודם. זאת אומרת, הוא עמד עד שהלחץ יחרר אותו. אנחנו זוכרים מה היה עם גנץ, בניגוד לכל ההבטחות שלו יהיו, וזה לדעתי הלקח הכי חריף מבחינת המערכת הפוליטית ונביאה, הגנרלים הגדולים שיוצאים פתאום, או אנשי רוח, או כל פעם היה רעיון אחר שמישהו ישנה את התמונה. לא, התמונה לא משתנה והפוליטיקה מנצחת אותה.
אני חושבת אגב שהדבר הכי מעניין בבחירות הבאות הוא משהו שאנחנו לא יכולים לדעת ולא יכולים לחזות, ושהוא ישנה לגמרי את כל התמונה ואת כל חלוקת המנדטים, וזה כמובן שיעורי הצבעה במגזר הערבי. זה המקום היחיד שיש אלקטורט שלא הגיע לכדי מיצוי, שיש מה לעבוד עליו, אני חושבת שהשמאל מרכז ישקיע שם הרבה מאוד כסף ותקציבים, לא רק רעם, כדי לעזור לרעם, כדי לעזור לקדם את המודל של רעם, ואני חושבת שאם אנחנו מגדילים את הכוח של הח"כים הערבים, אגב בין אם זה רעם או המשותפת, בעוד 5 ח"כים כפי שאנחנו יודעים שהם יכולים להגיע, זה משנה לחלוטין את התמונה במפה הפוליטית.
אני מסכים.
וזה מה שיכול למנוע מנתניהו לחזור לראשות הממשלה.
למרות שראינו שמנסור עבאס, שאיתו דיברת ממש היום, כבר רמז, אנחנו יודעים שהוא היה במסע ומתן עם נתניהו והליכוד לפני הרכבת הממשלה הנוכחית, והוא כבר אמר שהוא לא פוסל. הוא לא פוסל,
אגב,
מי שייתן לו יותר.
אני חושבת שמי שבעד דו קיום יהודי ערבי צריך להתפלל שתוקם ממשלה של נתניהו בתמיכת מנסור עבאס.
אני חושב שזה יהיה אסון, אבל זה כבר הפער.
זה ויכוח אחר.
זה הפער שבינינו, שהוא במקרו יותר מאשר במיקרו, בעיניי לפחות. אוקיי. אני עוד מעט, יש את המהדורות של 8, אני מסגיר את זה שאנחנו מדברים בשעות הערב, ופינית לי שעה קלה בתוך הלוז המאוד עמוד שלך, שלי הרבה פחות ואני שמח על זה, אבל את יודעת, יש יתרונות לגיל. אז אני רוצה לחזור רגע לפן האישי ולהגיד לך משהו קטן בעניין הזה. א', אני נורא שמח שנאותת לשוחח איתי בפודקאסט הזה, כמו שאת רואה, אני לא נושך מי יודע מה, ולא באתי לחשוף דברים מביכים מעברו או מההווה של אף אחד מהמרואיינות, מרואיינים, משוחחות, משוחחים איתי, אבל אני חייב להגיד לך שכמות האנשים מהמקצוע שלי, שגם כאלה שעבדתי איתם אז ועדיין נמצאים במקצוע, והרבה אחרים שעבדו במקביל או שהם דורות יותר צעירים, לא יודע, יש חשש כמעט מביך לבוא לשוחח עם בן אדם שהוא, כאילו, במה אני הולך לסכן מישהו? ויותר מזה, את יודעת, אם אני יודע שלך לא נוח לדבר על משהו מסוים, אני מכבד את זה לגמרי, ואנחנו יודעים, היו אירועים בעבר הבינוני הרחוק לכל אחד, אני הייתי רק אז כתבים כשתפסו את נמרוד עם האזנות. בסדר, כל אחד עבר כל מיני דברים, ואצל נוני יש דברים, בכל מיני מערכות, אנחנו לא שולטים על מי המולים שלנו, זאת אומרת, יש לנו המון כוח, אבל לא מי הבעל הבית שמשלם לנו את המשכורת, וצריך להבין את זה, ואני ממש לא מבין את הרתיעה הזאת, וזה אנשים שעל הכיף, אני משוחח איתם בטוויטר ובדיאם ובוואטסאפ, ואנחנו אחלה ובאחלה והכל, ולא, לא, אני צריך לקבל אישור, לא, זה מסוכן מדי, לא, זה עד כדי כך נהיה מקצוע שצריך להיזהר בו? כי את מדברת איתי על זה, בטח לא בקטע הזה, אבל ממה שאת רואה מסביב?
וואלה, לא יודעת, תשמע, כל אחד צריך להיות זהיר באמת, אני פשוט לא, אני לא חוששת כל כך ממה שאני יכול, לא חושבת שיש לי משהו להסתיר.
לא, זה לא קשור ללהסתיר, אני אגיד לך מה אני זיהיתי שאנשים חיים, וזה אנחנו יודעים, אין הרבה ג'ובים היום בעיתונות, זה הולך ומתמעט, ובוודאי לא בכירים ומשתלמים במיוחד, אז יש הרבה אנשים שעובדים בלואו לבל מבחינת שכר, מבחינת תנאים, מבחינת ביטחון, ואנשים שכבר יושבים על כיסא או מחכים למינוי הבא או למכרז כלשהו שיצא, אם זה, אתה יודע, בתאגידים וכולי, או שמישהו ייקח אותם לאיזשהו ג'וב, חוששים לחשף, או שיהיה להם איזה פליטת פה, או מישהו יגיד, אתה התראיינת אצל השמאלני הזה, או אצל, או אני לא יודע מה. זאת התחושה שלי, אבל אם את חושבת שזה לא המצב, אז זה מסמר
אותי. אני דווקא חושבת שעיתונאים הם הרבה יותר בחוץ ממה שהם היו כל החיים שלהם, כאילו לפחות
בני דור. בתנאים שלהם, בטוויטר.
בטוויטר, ברשתות, עזוב, בטוויטר, באינסטגרם, אנשים
טובים. לא, בסדר, ברשתות.
הם הרבה יותר פתוחים, כלומר בעיניי, אני אגב ממש, אני ממש נשמרת באופן יחסי, כאילו אני לא פותחת, אני ממש קנאית לפרטיות שלי וזה, אבל כאילו אני דווקא מתרשמת שאנשים מאוד פתוחים עם החיים שלהם, כי זה גם, זה חלק מהפרסונליזציה. אני מדברת איתך כי ביקשת יפה, וכי אבא אמר, וזה מה שאני עושה.
לא, זה, 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 זה לא היה, זה לא היה בשביל להחזיר לי למה את עושה את זה. אני רציתי להגיד שאני שמח שאת עושה את זה, כי לא מעט אחרים לא אומרים לא באופן מוחלט. אגב, יש כאלה שאומרים לא, יש כאלה שאומרים לא, יש כאלה שנמצאים בעמדות של מקומות שבהם, לא רוצה להגיד שהפחד שולט, אבל יש סוג של איום מוחשי או ארטילאי שיבולה להם אם הם יהיו בפלטפורמה שהיא לא ספציפית של אותו ערוץ או של אותו, של אותו עיתון או של אותו מה שזה לא יהיה. וזה נורא מוזר לי, כי הרי זה המקצוע שלנו, זאת אומרת, לדבר, להפיץ, לרעיין, להתראיין, לשוחח, נורא מוזר הדברים האלה, אבל אולי זה רק אני רואה את ה... למרות שיש לי עדויות כתובות מכל מיני כאלה ש... ש... שזה בדיוק מה שהם אמרו לי. יש ביטחון היום במקצוע הזה? או שאתה, כל מי שנמצא שם באיזושהי פוזיציה, אומר וואי וואי וואי, אם אני עוזב או מעזיבים אותי או מה שלא יהיה, אני צריך לחפש מקצוע אחר. איפה זה עומד?
אני לא חושבת שיש ביטחון במקצוע, כלומר תפו תפו תפו, אני מתייחסת לוואלה, באמת, כאילו אני, היו לי שני סיבובים בוואלה, בסך הכל אני עובדת שם עוד מעט 10 שנים או 9 או משהו כזה, אבל היה לי סיבוב אחד של 3 שנים, ואחר כך הסיבוב השני שבעודנו נמשך של 6 שנים, וכאילו זה מאוד כמו בית בשבילי, ושרדתי שם כמה בעלים וכמה אורחים וכמה מולים וכמה זה, אבל זה לא, ברור שזה לא מקצוע בטוח, וגם זה מקצוע שבו צריך היום, הכל מבוסס המון על כלכלת חלטורות, שצריך כל הזמן למצוא את האקסטרות, ועוד אקסטרות ועוד אקסטרות.
כן, את מנחה המון פאנלים, ושבת תרבותיים וכל מיני כאלה.
בדיוק, עכשיו להגיד לך שאני לא כאילו חושבת לפעמים פעם ביום, חבל שלא הלכת למקצוע אחר? איזה עשירה היית יכולה להיות אם היית בהייטק? כן, אבל אתה יודע, בסוף עושים את זה, אתה יודע, זה מקצוע שמקבלים בו חלק מהתשלום ובנשמה, ובלב ובעניין שאתה מקבל, זה חלק מהתגמול, ואני מקווה, אני לא יכולה להגיד לך גם שאני לא חושבת פעם, לא פעם ביום, אבל אני חושבת הרבה מאוד שאני צריכה לעזוב, שבאמת, זה כבר לא, מה שאני מוכרת, זה כבר לא, אף אחד לא רוצה את הסחורה הזאת, שאני כבר אולי קצת מיושנת, ושאולי אני צריכה להשקיע את האנרגיות בדברים אחרים, ושאולי אני קצת מזדקנת, וכאלה. אבל בינתיים אני פה, אז אתה יודע, כל עוד אני פה, וכל עוד יש מי שרוצה שאני אכתוב, ובאמת אחד הדברים זה באמת לפזר, לחשוב אסטרטגית, ולפזר את עצמך בכל מיני מקומות, כדי שגם אם קורה משהו במקום אחד, אתה לא נתקע בלי שום דבר אחר, ויש כל מיני עוגנים. זה חלק אני חושבת שזה קצת שונה אולי ממה שהיה פעם, שבאמת כאילו אנחנו כזה outsourcing במלא מלא מקומות, לא בכלי תקשורת אחד, אבל זה, יש בזה איזשהו ביטחון תעסוקתי גם, שכאילו אתה יודע שאתה יש לך כמה עוגנים, וחס וחלילה לא לאבד אף אחד מהם, אבל בטח לא לאבד את כולם.
שזה יפה מאוד, וזה קצת מעודד, לא במקרה הפרטי שלי, כי אני באמת כבר הרבה אחרי זה, ואני שמח, כמו שאמרנו בתחילת הדרך, להמציא לפחות לעצמי את המישות שאני נהנה בהם ומסוגל לעשות בהם את מה שאני באמת אוהב, גם אם זה ללא תמורה ובלי, וזה לא פרנסה, אבל לפחות זה כיף. אז זהו, מה אני אגיד לך, עוד כמה דקות חדשות, שזה ה-bread and butter שלך, אז אני אשחרר אותך. תודה, תודה שבאת, השיחה הייתה מאוד נעימה לי, ומאוד משכילה, אני למדתי עלייך לא מעט, וגם קצת הרבה חומר למחשבה. אז תודה, טל.
תודה רבה.
להתראות. ביי ביי.